קשה להגיד את המילים האלה אם לא באמת מרגישים שנמצאת בתוך ההפיכה, לא? רב לך שמק, שבת ועמק הבכה, לא חתן מהחולים שהפנינו. איך קודם כל להשתכנע שהמצב לא טוב. אחרי זה אפשר להתחיל לצעוק. חשבתי על זה בדרך שנכנסתי לתוך הפרק, אנחנו בפרק ז', נכון? כי השלב הראשון, השלב הראשון ביכולת לצאת, לעשות תשובה, להשיב את ההי, תתאה למקומה, זה קודם כל להאמין שהמצב לא טוב. אז הדרך שמוציאה פה האדמו"ר הזקן בפרק ז' זה דרך לתשובה אחרי שהבן אדם יודע שמצב הוא גרוע. אז אפשר להתחיל לצאת מהמצב. אבל אם בן אדם מרגיש טוב, למה שיעשה תשובה? פה ושם הוא החליק, הוא לא לוקח את זה ברצינות, זה לא משפיע עליו יותר מדי, קשה לו באמת לעשות תשובה. צריך להגיע למצב שבו הבן אדם מודע לזה שהוא נמצא רחוק מאוד מאיפה שהוא אמור להיות. אז זה פרק שהוא קורא לנו לאיזה עולם נפשי, שאנחנו עבודה דרך המקומות החסרים, דרך המקומות הלא שלמים. שאלה כמה בכלל בחיים שלנו אנחנו נמצאים באזורים לא שלמים. בן אדם יש לו איזה שהם מנגנונים שבהם הוא אומר שבסך הכל, מה נשמע? מה התשובה? לא בסדר, ברוך השם, זה סבבה, הכל סבבה. אם הכל סבבה אז בסדר, לא, אני רוצה לבקש משהו, אז לא הכל סבבה. אני התרגלתי לפני כמה שנים, אני שואלתי, הכל בסדר? אני אומר 70%. 70%? מה כמה? תשאיר משהו להתפלל, אם הכל עם 100%, אז מה יש עכשיו? רוצים לעשות ערבית בסוף הזה? צריך שיהיה על מה להתפלל. אם הכל בסדר אז אין על מה להתפלל, מה אתה מבקש? סתם אקסטרות כאילו, שופרים כאילו, מעבר למה שאתה חייב. בסדר, יש לך דעת, יש לך תשובה, יש לך גשמים, הכל בסדר, עם ישראל, הכל בסדר, אז הכל בסדר, אז מה, איך יהודי יכול להתפלל אם הכל בסדר? כשהמצב בסדר אז אין לנו תנועה, לא של תפילה ובטח לא של תשובה. אנחנו צריכים להתרגל לחיות במצב שהכל לא בסדר, או שלא הכל בסדר. לחיות בעולם בתודעה שהמצב גרוע. באמת גרוע.
מדכא קצת, מה זה גרוע?
מדכא קצת.
לא קצת, הרבה.
טוב מאוד. מה רע שזה מדכא? איך אפשר לא? איך השם עוד פעם?
אלי.
אלי מה?
ויינברגר.
ויינברגר. מאיפה זה מגיע, ויינברגר?
מאירופה.
מאיפה? בריטניה? לא, נכון.
בעצם זה אני מושג,
לא יודע מאיפה?
כאילו, לא יודע איפה בפולין.
או, הבנתי, בקיצור. אז אנחנו משפוק, כמו רוב האשכנזים. והסבתא שלך, הסבתא רבא שלך, אז אתה הרבה קרחצנים, נכון? מה זה קרחצן? יש פה איזה אשכנזי טוב שיודע מה זה קרחצן? אוי, אוי. מה המצב? אוי, 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 אוי. איך היהודים חיו? בפולין לפחות. הרבה שנים. יש פה מישהו מצפון אפריקה? אנשים שקצת יותר דעתם מיושבת, לא? לא? שבוע הזכרתי למישהו שיש בית היבט. בית היבט עושים פה בישיבה, תעניות, תענית, מה?
חלק.
חלק עושים בית היבט, תענית, סליחות יש?
לא,
עוד פעם. אמרתי את זה לספרדי, הוא בכלל לא ידע, מרוקאי, בכלל לא ידע על מה אני מדבר. אמרתי, לא, זה תעניות. הוא אומר, מה יש לכם מתעניות אתם, אשכנזים? כל הזמן תעניות. אמרתי, מה אתה רוצה? זה היה, עכשיו באמת באמת, זה היה הגנום היהודי באירופה, באופן אמיתי, התחושה הייתה שהמצב, המצב באמת לא היה טוב. אבל הדיכאון, מעבר למצב הפוליטי, שהוא באמת לא טוב, אם קראתם, שמעתם חדשות בשבוע האחרון, אז באמת המצב הזה, אבל למה מפחיד אותך כל כך דיכאון? שזה מדכא.
למה מפחיד אותי?
כן, למה אתה מזדעק נגד זה?
כי אנחנו צריכים לעבוד את השם
בשמחה, אז בואו ננסה להיכנס קצת לתוך העניינים ולראות אם באמת, אם באמת בן אדם שיש לו צער, אני חושב שצריך לדייק פה קצת בביטויים, יש צער ויש דיכאון, יש לב נשבר ויש עצבות, זה לא בדיוק אותו דבר. אנחנו בשביל זה נעזר בבדודה שלנו, נצא מחבת לברסלב קצת היום. אבל מה?
הרב אמר לב נשמע, זה
קישור. כן, אבל בוא קודם כל נראה מה אומר פה האדמו"ר הזקן בפרק ז'. אני חושב שהעבודה הגדולה של מי שהתחנך בבית מדרש של הרב קוק, העבודה הגדולה היא לדעת גם לשבור את הלב, ללכת למקומות קשים, למקומות של הלקאה עצמית, מקומות חלשים ונשברים ושל בכי וצער וחיסרון, ולדעת לעבוד מתוך המקום הזה. כי האוטופיה היא לא מזיזה אותך, איך אתה יכול לזוז לאיזשהו מקום אם הכל אצלך בסדר? אתה מבין את הקושי? אתה יכול להתפלל באמת על משהו עם הכל בשלמות?
לא,
זה
בסדר,
אני מסכים איתך. במובן הזה שאנחנו מגיעים אליו כאן, זה השאלה של התשובה. מאיזה מקום בן אדם עושה תשובה? אולם דרך האמת והישר, לבחינת תשובה תתאה, היי תתאה, נזכרת לפרק ז' אני מתחיל. והם שני דברים דרך כלל. האחד הוא לעורר רחמים העליונים, ממקור הרחמים על נשמתו ונפשו האלוקית שנפלה מאיגרא רמא. חיי החיים ברוך הוא לבירה עמיקתא, הן נחלות הטומאה והסטרא אחרא. מישהו מסוגל לעורר רחמים על, ממקור הרחמים על נשמתו? תגיד שהוא זקוק להמון המון רחמים. בשביל לעשות תשובה, אז בן אדם צריך, אומר האדמו"ר הזקן, לבקש רחמים. דעת שאני זקוק לרחמים. על מה אני זקוק לרחמים? על הנשמה שלי. על הנשמה והנפש האלוקית שלי, שהיא נפלה מאיגרא רמא, הייתה תחת כיסא הכבוד, וירדה לתוך החלות הסטרא אחרא. תכף שיקחו לך את השכל. כמו שאתה היום, לצערנו אנשים שזה קורה להם. כל מיני תאונות וכל מיני אירועים, משתבש להם הדעת לגמרי, שכח את כל מה שהוא למד. הרחמנות גדולה מאוד. הוא יורד מבן אדם משכיל, הגיוני, שיודע כמה דברים בחיים שלו, שצבר במשך ה-18 שנה האחרונות כמה דברים, והוא נופל למטה לגמרי, נגרא רמא לבירא עמיקתא, נופל לגמרי. זה רחמנות גדולה מאוד על בן אדם כזה. הוא נמצא בחיסרון גדול מאוד, וזה זקוק להמון רחמים. לא יודע אם אנשים כאלה הצליחו לצאת אי פעם, אבל שאתה מדמיין דבר כזה, באמת זה מעורר הרבה הרבה רחמים על הבן אדם. אז בן אדם שהנשמה שלו חצובה מתחת כיסא הכבוד, שאמור להיות בדבקות עליונה בהשם יתברך, ועכשיו הוא נמצא בחלות הטומאה עמוק עמוק עמוק, אז הוא זקוק להרבה רחמים. הפער הבלתי נסבל הזה, בין מה שאני מסוגל להיות לבין מה שאני באמת. זה ביחס למצוות עשה, שדיברנו בפרק הראשון פה בהגרת התשובה. זה כאב שאין איך לשאת אותו. זה באמת רחמנות על בן אדם. שבן אדם ידמיין מה הוא היה מסוגל להיות. אם הוא רק היה עושה את כל העשיים שהוא היה מסוגל, איפה היינו? באופן יחסי למה שאנחנו מסוגלים להיות, ירדנו למקום מאוד 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 נמוך. בטח אחרי הלווים שעוד יותר גם פגמנו, לא רק שלא התרוממנו, עוד פגמנו, אז זה באמת רחמנות על בן אדם כזה. יש יום דין עוד מעט. שבת, אני יום הולדת, יש לי. השנים האחרונות זה מסביב היום הולדת. יש גם הרבה אווירה של דין. בסדר, נגיע ליום שנולד, אתה מסתכל על השני, אתה מסתכל, אתה באמת תוהה. אם זה מה שיכולת להיות, רק זה, מה שאתה נמצא היום, בין התיקון המידות, העולם העירה, הדבקות, המערכת יחסים שלך עם האנשים, והתורה שלך, זה הסיפור, זה מה ש... אבל אני מתקל בפרספקטיבה של שנה, משנה לשנה, כל החלומות, מה, כמה אחוז מהם באמת יגשמו, כמה ממשיכים לצפות ולחלום. זה מעורר רחמים, מעורר אימה. אז יש תקווה שמישהו יזוז מזה לאיזה מקום, אבל אם זה עוגת קצפת, זה סבבה, הם נטפים אותך, יום הולדת כזה שמח, happy birthday, נחמד, חיים נחמד, שכי מענה. היכולת לשוב אל השם זה שבן אדם יודע שהוא ממקום, איך בן אדם עושה תשובה אם הוא לא יודע שהוא במקום לא טוב. אין אפשרות לעשות תשובה. אז צריך לשהות במקום הזה. בשביל לעורר רחמים על עצמו, הבן אדם צריך להיות שם, לא סתם למלמל את זה. להתמלא ברחמים לעצמו.
חייבים להגדיר שזה מקום לא טוב. אפשר להגיד שאני נמצא במקום טוב יחסית, כאילו, אבל אני שואף ליותר טוב, למקום הרבה יותר. כאילו, במקום, כי באמת כמו שהוא אמר, להגדיר את זה כמקום לא טוב זה באמת מדכא, כאילו.
צריך קצת לדכא את עצמנו.
לא, אבל כל הזמן...
צריך לשבור את הלב. תכף הוא יגיע לזה. אם הלב לא נשבר, אי אפשר לזוז לשום מקום.
תלמידים של הרב דני, איך אתה יכול להגיד
לנו כאלה? אני, בשביל זה אני פה, באתי להרוס מבפנים. אני הנגטיב של הרב דני. יש לנו שנינו, יש לנו יום הולדת באותו תאריך. גם הרב דני בשבת.
אמנה זה שבת חופשי.
בגלל זה הוא שחרר אתכם, שיוכל לחגוג, אולי הפוך. אולי זה סוד, היה אסור לי להגיד את זה. אני אומר לך באמת, אני חושב. שהשמחה, אני גדלתי באותו בית מדרש, של האור, שלכם, של בית מדרש של הרב קוק. בלי, בלי התוספת הזאת, של התוספת הזאת, או אתה יודע, המובן מאליו הזה, הרב קוק גדל בליטה, במקום שהמובן מאליו היה לקום בלילה להגיד תיקון חצות. מישהו פה אמר פעם תיקון חצות, מישהו ראה תיקון חצות בסידורים שלו? אשכנזים שכמותכם, אין, אתה ראית? אין, עכשיו בסידורים בינת ישראל וזה גם כבר אין, הם מחקו את זה. תיקון חצות, יש פה? מה? תביא את הסידור
למעלה.
יש פה?
זה
מזכיר לי, בוא הנה, יש כאן?
יש את הספרונים האלה
שאני בורם.
יש פה? יש פה גיבור של יניח כמה סדר כאלה של תיקון חצות.
תיקון מאה, תיקון
מאה. אבל יום שבת זה יום
שבת
קרליבך, לא?
כן, זה מוצא שבת, את זין. את
זין?
כן. קרליבך זה דוגמה טובה מאוד. בן אדם שליבו היה שבור. מאוד. על כל הצרות של מה? מאוד שמח, זה לא סותר.
תכף נראה את זה, ברבי נחמן. זה אחד הסימנים ללב נשבר שהוא מוביל לשמחה.
לב נשבר וזה
לא יאוש. לא, צריך לראות איך הלב נשבר לא מוביל לייאוש. הנה, למעלה. תביא, תביא, יש, ספרדים יש להם בהתחלה, אמור לי. לא ספרד, ספרד, אני יודע, ספרד. ספרד טוב, אמיתי, ספרד אמיתי, אמור להיות בו. החסידים גם אומרים קצת תיקון חצות, אבל זה צריך להיות. אם הם לא כבר גם נעשו, מה זה דרוש?
יש זה?
תיקון חצות. הנה, זה מתחיל, הדבר הראשון. זה תיקון חצות.
התרגלנו לדלג על ההקדמות.
מה?
התרגלנו לדלג על ההקדמות.
נכון, אז אני אומר, צריך להתחיל זה, לדעת. אחר שתתאר גופך ותרחץ עיניך, תאמר כל הברכות על הסדר. אחר חצות הלילה נעשים שני דברים, האחד הוא לאה ויעקב, השני הוא לבכות על רחל שירדה בברית בגלות היורדת למטה. ולכן צריך שתלך אל המזוזה ותשב אל הפתח סמוך למזוזה ותחלוץ מן עליך ותישאר ברגליים יחפים ותתעטף ראשך כאבל ותרבה בבחייה כפי כוחך ותיקח אפר מקלה ותשים על מצחך במקום הנחת תפילין. גם תחוף ראשך ותחבק עיניך בקרקע ממש ותתמרמר בבחייה על שריפת התורה ששרף אפוסטומוס הרשע. אחר כך יאמר אלו חמש קינות. קינה זו חיברה, טוב, יש מקומות שמלא קינות. לעורר את הבכי על המצב של השכינה, מי שלא אומר תיקון חצות פעם בין, מי שלא מודע לזה שיש על מה לבכות, השכינה בגלות, המצב לא טוב. אז אי אפשר לעבוד, אי אפשר באמת להתפלל. עכשיו נחזור למקום של התשובה, בן אדם על עצמו באופן פרטי, הוא חייב להתקדם ממקום שהוא מרגיש שהוא נמצא במקום רחוק. איך בן אדם מתפלל באמת מקירות ליבו, השיבנו אבינו אל תורתך וקרבנו רוצה בתשובה? בן אדם ברצינות אומר וידוי, רק אם הוא יודע שזה באמת לא, שהוא נמצא במקום רחוק. אתה צריך באמת לעשות תיקון גדול בזה, צריך להתחבר אל המקומות הרחוקים, הקשים. בואו נתקדם עוד טיפה. ועורר רחמים העליונים ממקור הרחמים על נשמתו ונפשו האלוקית שנפלה מאיגרא רמא חיי החיים ברוך הוא לבירא עמיקתא הן נחלות הטומאה והסתרא אחרא. ועל מקורה במקור החיים ושם הוויה ברוך הוא, כמו שנאמר וישוב אל הוויה ורחמיהו, פירוש לעורר רחמים על השפעת שם הוויה ברוך הוא שנשתלשלה וירדה תוך החלות הסתרא אחרא הטמאים לאחיותם על ידי מעשה אנוש ותחבולותיו ומחשבותיו הרעות, כמו שנאמר, מלך אסור ברהטים ברהיטי מוחה. היא בחינת גלות השכינה כנל. וזמן המסוגל לזה הוא בתיקון חצות, כמו שנתבהר בסידור בהערה עשב. וזהו שאמרו שם, נפלה עטרת ראשנו, אוי נעלנו כי חטאנו. ולכן נקרא הקדוש ברוך הוא מלך עלוב בפרקי החלות, כמו שכתב הרמ"ק ז"ל, כי אין לך אלבון גדול מזה, ובפרט כאשר יתבונן המשכיל בגדלות אינסוף ברוך הוא, ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין, כל אחד ואחד לפי שיעור שכלו והבנתו, יתמרמר על זה מאוד מאוד. ברגע שאתה יודע מה המצב שלך, כמה אתה רחוק, ויחד עם זה, מה שראינו בשיעור שעבר, כמה שבגלל המעשים שלך, איך דרדרת את השכינה הקדושה למקום נמוך, שהיה צריך הקדוש ברוך הוא, במקום להחיות אותך, שאתה לומד תורה, כמו עכשיו שהשכינה מקשקשת לפנינו כזוג פה, שאנחנו יושבים ועוסקים בתורה, ובמקום זה הקדוש השכינה הקדושה ירדה ובנתה היכלות של טומאה, אז אנחנו מרחמים גם עליה ומתמרמרים גם עליה על מה שאנחנו חוללנו ומה שאנחנו עללנו. רק צריך להתבונן על זה שזה אמיתי. בחב"ד יש הרבה עניין של התבוננות. אם התבונן המשכיל בגדלות אינסוף לפי שיעור שכלו והבנתו, התמרמר על זה מאוד מאוד. להתמרמר מאוד מאוד. אז זה הדרך הראשונה לתשובת התאה, שאתה יודע שהמצב הוא גרוע מאוד. שאני הייתי באיגרא רמא וירדתי לבירא עמיקתא. ו... וגם יחד איתי כל העולם כולו, השכינה אחרי שהירדה. זה צריך הרבה רחמים על המצב איך שאנחנו נמצאים היום, איזה מצב רחוק אנחנו נמצאים. כן, מר ויינברגר, נו, מה אתה רוצה להקשות?
לא רוצה להקשות, אני בא לקבל.
אני מודע לזה, אני גם כן, נתקדם עוד קצת, אבל נראה שהשלב הבא הוא השלב שהבן אדם צריך.
זה לא כל כך סותר, אבל בסדר.
אני מרגיש שההסתייגות הבסיסית שלך, ההסתייגות שהיא נהיה לך את ה...
לא, אבל גם אני מסכים את זה, שוודאי
שכך,
נכון, אני... צורך אמיתי, לא...
אני אומר שלומדים הרבה אורות התשובה, אז אי אפשר להגיע לזה. אני מקווה שלא מקליטים אותי, מה? ברור, הרב קוק היה קם לתיקון חצות, נתמרמר על גלות השכינה ועל הריחוק שלנו מהקדוש ברוך הוא ועל הריחוק של המציאות מהקדוש ברוך הוא. זה שהוא ראה את הגאולה ותיאר כמה שהארץ נגלת, זה לא אומר שהוא לא בכה בתשעה באב בכי תמרורים. היכולת לחוות את המקום החלש ולבכות עליו בכי אמיתי, זה היכולת שלנו לשבור את הלב, ללכת עם לב פתוח, עם לב שבור, לא עם לב אטום. הציונות אטמה באיזשהו מקום את הלב של היהודים, הפכה אותם לצברים, חזקים, מחוספסים, אנשים שיודעים להתמודד עם הקשיים, לא גלותיים כאלה שכל פעם שמחטיפים להם מתכופפים ובוכים. אז יש להם איזה כוח לעמוד, עומדים בגבורה, וזה מה שבנה את מה שקורה פה מסביבנו. אנשים לא היו רחרוכים, מסתכלו על האנשים שהיו בגלות, על הסבא שלי ועל הסבתא שלי, בעיניים מלמעלה הם מסתכלו עליהם. או, האנשים האלה, איתם אפשר לעשות כלום. שלא לדבר איך הם מסתכלו אחרי זה על מה שקרה באירופה, ואיך הם התייחסו לאנשים שהגיעו מאירופה אחרי השואה, בגלל הדבר הזה. אבל היתרונות של הדבר הזה הם ברורים, בן אדם... אומר, המעשה ידינו כונן עלינו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכוח לעשות ולפעול, ואנחנו עושים ואנחנו בונים, וממילא אנחנו בונים מציאות שלמה ו...
גם במרמור יש סכנה של חוסר נטילת אחריות. היא אמרנו שבמצב אופטימלי אז בן אדם לא מזיז את עצמו. גם במצב הכי גרוע בן אדם לא מזיז את עצמו כי הוא מיואש.
נכון, אז אנחנו צריכים לשים לב, ותכף נגיע לרבנו מה הוא כותב בשיחות הר"ן על הדבר, מה רבי נחמן כותב, איך לא להגיע, איך לא ליפול למקום הזה, שהמרמור יוביל לאיזה חידלון, אני גרוע ואני דפוק והמציאות גרועה והכל על הפנים ואנחנו מרימים ידיים ואין לנו מה לעשות, אין לנו מי לסמוך אלא להבינו שבשמיים במין כזה, זה מה שהקוצקר אומר על המשנה בסוף סוטה, הוא אומר שבעקבתא דמשיחא, החוצפה יסגר, הגליל יחרב, הגולן נישום, ועד כמה זה, ובסוף זה אמר, ואין לנו על מי לסמוך אלא על אבינו של השמיים. וכל זכיר אומר, יש חלק מהרשימה של הצרות, שאנשים... זה המשך של התופעות השליליות, שאנשים גם לא עושים כלום. אומרים, רק אין לנו על מי לסמוך. אז יכול להיות שיש צרה, אבל העמדה החזקה, העמדה הזאת יצרה איזה שרירות לב, איזה שריר בלב שנתנה הרבה כוח, אבל היא יתמה אותו באיזשהו מקום, את האינסטינקט הפשוט שיש כאב. אז פותחים אותו קצת 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 בשנים האחרונות, המצב יותר טוב, האפשרות לבכות והאפשרות להיות חלש.
זה יותר מהשנים האחרונות, רואים את זה... בספרות, האמת זה בעיקר, בשירים, כאילו, אחרי המלחמות. שירים חלשים, שומעות.
נכון.
הניגוד לשירים באמת של כל המדינה, ששם יש המוות כאילו
כדאי. צריך לדעת אחר כך. אני חושב שהקיץ האחרון, מי שהיה מספיק רגיש, שהמדינה בכתה הרבה. אנשים שהיה להם לב. בזמני שאני הייתי לפני 20 שנה בתחילת הסכמי אוסלו, אז שהיה דברים כאלה, היינו יוצאים להפגנות, לא היינו הולכים לבכות ולהתפלל. ברור שיש כאילו זה מה לעשות, אבל סתם לשים את הלב, וקרה משהו נורא והיום. שים לב, פתח את הלב שלך לזה. יש קושי אמיתי, המצב באמת לא טוב. תיפתח למצב הטוב. עכשיו,
זה לא מונע את זה שאחר כך יוצאים למלחמה ואנשים מתגברים. יש צד כזה שבן אדם גם פותח את הלב שלו ושובר את הלב שלו. אמת שהמצב לא טוב, אז הוא מבקש ישועה, מבקש רחמים, הוא מעורר רחמים על המצב. זה בשלב הראשון. והשלב השני, החלק השני של התשובה, אתה גם הוא קשור למקום, להגיע למקומות החלשים והשבורים. והשני, לבטש ולהכניע קליפה וסתרה אחרה. שזה כל מה שיצרנו על ידי החטאים שלנו. אשר כל חיותה היא רק בחינת גסות והגבהה, כמו שנאמר עם תגביע כנשר. והביטוש וההכנעה עד אפר ממש, זוהי מיטתה וביטולה. והיינו, איך מכניעים את הקליפה שאנחנו יצרנו על ידי כל החטאים שלנו? על ידי לב נשבר ונדכה, ולהיות נבזה בעיניו נמאס. להגיע למצב שבן אדם מסתכל על עצמו והוא נדכה ונבזה, זה פסוקים מתהילים. זה בתהילים שלנו. כמו שכתוב בזוהר הקדוש על פסוק זבחי אלוקים, רוח נשברה, לב נשבר ונדכה, אלוהים לא תבזה. כי כל קורבן מן הבהמה הוא לשם הוויה, היא מידת הרחמים. אבל לשם אלוקים, זבחי אלוקים, היא מידת הדין, אין מקריבים קורבן בהמה, כי אם לשבר ולהביא רוח הטומאה והסתרה אחרה, וזהו רוח נשברה. ואך נשברה רוח הסתרה אחרה, כשהלב נשבר ונדכה. ואך נשבר הלב ונדכה. איך מגיעים לשברון לב הזה? הנה מעט מזה הרו על ידי סיגופים וטעניות בדורותינו אלה שאין לנו כוח להתענות הרבה, כדוד המלך כמאמר זל על הפסוק וליבי חלל בקרבי שהרגו בטענית. אך עיקר הכנעת הלב הוא להיות נשבר ונדכה. אם היה אפשר לשבור את הקליפה, לשבור את הלב, את החיצוניות של הטומאה שאנחנו יצרנו על ידי טעניות, זה דרך שהייתה פעם, היום אנחנו כבר לא פועלים דרכה, ככה אומר האדמו"ר הזקן. אז הדרך לעשות, עיקר הכנעת הלב הוא להיות נשבר ונדכה. והעברת רוח הטומאה וסתרה אחרה הוא להיות ממראי דחוש בינה. בעומק הדעת, להעמיק דעתו ובינתו, שעה אחת, בכל יום או לילה, לפני תיקון חצות, להתבונן במה שפעל ועשה בחטאיו, בחינת גלות השכינה כנ"ל, וגם גרם לעקור נשמתו ונפשו האלוקית מחיי החיים ברוך הוא, והורידה למקום הטומאה והמוות הנחלות הסתרה אחרה, ונעשה בחינת מרכבה אליהם, לקבל מהם שפע וחיות להשפיע לגופו כנ"ל. אז הדרך לשבור את הלב, להיות ממראי דחוש בינה. מה זה מראי דחוש בינה? להיות מהאנשים שעושים את החשבון. זה אנשים שעושים את החשבון נפש. אז צריך להשקיע בזה זמן. אם רוצים לשוב אל השם, אם רוצים שהחיים שלנו באמת יהיו חיים של דבקות בהשם, אנחנו עוד בשלב הראשון, בשלב של התשובת התאה, בשלב שקודם כל לתקן את העיוותים שאנחנו עשינו. ומה אנחנו רוצים בחיים? אנחנו רוצים דבקות בהשם אלוקים חיים. אז שלב ראשון אנחנו מודעים לזה שאנחנו נמצאים רחוק, שההי התחתונה ירדה למקום הקליפות, שהנשמה שלנו הלכה ממקור הדבקות אל המקום הנמוך של הטומאה, ואנחנו נמצאים שם במקום נמוך ושפל, ואת זה צריך לתקן, צריך להידבק בהשם מדברך. אז צריך לעורר רחמים על איפה שאנחנו נמצאים, ולדעת שאנחנו לעשות חשבון נפש על המקום הרע שבו אנחנו נמצאים, להיות ממראי דחוש בינה, להיות עיקר הכנעת הלב, להיות נשבר ונדכה, להעמיק דעתו ובינתו שעה אחת בכל יום, להתבונן במה שפעל ועשה בחטאיו. אם אני מבין שאני רוצה ללכת למקום טוב יותר, אז אני צריך באמת לא לרצות את המקום שבו אני נמצא היום. מי שיושב שענם ושלב והחיים שלו טובים, אין סיכוי שהוא ילך למקום אחר. למה שתלך למקום אחר? מה רע באיפה שאתה נמצא היום? אם הלב לא שבור, אם לא מציק לך משהו, אז אתה לא תתפלל ולא תחזור בתשובה, אין סיכוי.
יכול להיות. אבל למה אתה רוצה שיהיה יותר טוב? מאיזה מקום זה? מאיפה התשוקה הזאת מגיעה?
יכול להיות יותר.
יכול להיות יותר. בדרך כלל התשוקה, אם יש תשוקה אמיתית, לאקסטרות אנשים לא מתמסרים לזה. אין להם הרבה אנרגיות להזיז את עצמם, הם לא מאוד רוצים. יכול להיות, אבל שתראה לאיפה אפשר להגיע וכמה אתה רחוק, לאן אפשר, זה בעצמו פותח את הלב, מקביל את השאיפות. אז הפער הזה בין מה שאתה רואה שאפשר להיות לאיפה שאתה נמצא, גורם לך איזה תנועה. אבל הלב השבור הוא הבסיס של שבן אדם הוא חי. אדם הוא חי, אז יש באמת בעולם מסביבנו הרבה איסורים, הרבה דברים קשים. אני קצת מערבב פה, כי באמת תיקון מחצות, מי שמסתכל עליו, וגם האדמו"ר הזקן מערבב פה, בין מה שהבן אדם מתמרמר על המצב שלו לבין המצב של השכינה. מה שאני פעלתי ואיפה שאני נמצא לבין, בגללי גם איפה שהשכינה נמצאת, ובאמת אנחנו מערבבים, גם בתיקון חצות, קינות וסליחות ביחד. וידוי וקינות על החורבן. אגב, אשכנזים, הסליחות שלהם, חצי מהם זה קינות, נכון? מי ששם לב מה המילים אומרות, מי שצליח. למה? כי באמת שאתה מגיע למקום שהלב הוא שבור, אז אתה מרגיש את החיסרון באיפה שאתה נמצא, באיפה שהעולם נמצא. זה תודעה שהמצב הוא לא שלם. אתה חי במצב, בעולם שהוא יכול להיות יותר טוב. היה עכשיו יורצייט של רחל ימין. מה רחל עושה? מה הפעולה המרכזית של רחל? מבכה על בניה. רחל מבכה על בניה. לבניה כי אין הן. מיני קולך מבכי ועינייך מדימה, הקדוש ברוך הוא מבטיח לה, אני בוכה. יש חיסרון בעולם, סתם הסיטואציה עצמה, מי שמסתכל על מה שקרה עם רחל, על החיים שלה בעצמה, זה באמת מקום ששובר את הלב. הייתה אמורה להתחתן, אחותה נכנסה לתמונה, כבר לא האישה היחידה. אתם צריכים לדמיין מה זה, לוותר על הבלעדיות, להיות האהובה היחידה, יש עוד מישהי בתמונה. זה שבר גדול מאוד. הצילות הנפש שלה שם, זה הסיפור הגדול מאוד יותר. אחרי זה אין לבנים. לאה כל הזמן יולדת והיא מחכה ואין לה כלום. בסוף היא יולדת, הבן הראשון, הבן השני כבר מתה בלידה. זאת אומרת, לפחות בסוף, במנוחת עולמים, שהיא תחזור להיות ליד האהובה, אז לא, היא נקברת בדרך. בעוד כברת ארץ, לבוא הפרטה. כמה מרחק, 2.5 אתה מגיע על חמור מבית לחם לחברון. אז מה היה הסיפור? למה הוא קבר אותה בדרך? חז"ל אומרים, מה רש"י מביא את זה ביחי? למה הוא קבר אותה? מה? שעם ישראל יצא, שהם יצאו לגלויות.
יעברו דרכה.
יקבלו בהם את הכוח לחזור. יקבלו את הכוח לחזור, או שהיא תתפלל עליהם, היא תבכה עליהם. שיש גלות, אז יודעים שרחל, רחל זה השכינה, על פי הסוד. רחל זה השכינה, ורחל מבכה על בניה כי איננו. הזוהר הקדוש אומר, מה זה על בניה כי איננו? איך היה צריך להגיד?
כי
אינם. זה אומר, מבכה על בניה כי איננו, כי בעלה איננו. אם בעלה היה, אז לפחות היה מישהו שינחם אותה. מענה להינחם, מה קורה שאימא שלכם בוכה? איך כלל אבא מרגיע אותה, ככה זה הסדר. תזכרו את זה שתתחתנו. זה התפקיד, התפקיד שלכם. נגף את הדמעות. גם הוא איננו, היא לבד בדרך. אז מענה להינחם, היא גם לא יכולה להינחם. וגם השכינה הקדושה,
היא לא יכולה להינחם, כי היא נמצאת בגלות, וקודשי בריך הוא לא נמצא עם שכינתה. אנחנו נמצאים במציאות חסרה. במציאות חסרה, רק צריך לשהות בה ולהיות מודעים אליה, להבין כמה חסר העולם. זה נכון שרוב הסליחות כמו שהן כתובות, אתה לא יכול להזדהות איתם ככה כמו שהן, כי הן באמת כתובות במקום של גלות, במקום של חושך, הרבה יותר עמוק, והן כתובות במקום של מי שהפתגע. גבעת זאב. אז אתה רואה שהחיים הם יותר טובים מאיך שזה מתואר בסליחות, בקינות, סך הכל. כי כתבו אותם באמת בעמקי הגלות שם, באזור פרעות תתנו, במסעות הצלב, אז באמת מעומק הצער הזה כותבים את הקינות, אבל... ראיתי ברב מלמד לפני כמה זמן בפניני הלכה שמישהו שאל על הנוסח של הסליחות שלפעמים רואים שם קינות כאלה, אז הוא אומר זה עדיין לא כל כך רחוק השואה, זה עדיין הצרות שלנו. אפשר להסתכל גם על ההיסטוריה הלא רחוקה שלנו ולשבור את הלב מזה. זה באמת מציאות של חיסרון, ולא לחיות רק את הצד של לאיפה הגענו מזה, כי באמת החסרונות עוד קיימים בעולם. המציאות לא שלמה, יש הרבה לאיפה להתקדם, ואם לא נשהה במקום החסר, אז לא נוכל לפתוח את הלב אליו, לא נוכל לשבור את הלב אליו, לא נוכל להתפלל על זה, לא נוכל לרצות להתקדם, לא ברמת הכלל ולא ברמת הפרט, לא על השכינה ולא על ארנון. אני צריך להקדיש זמן לדבר הזה, שבן אדם ישים לב שהמצב לא שלם. ולחזק את הכישרון הזה, את נקודת המבט הזאת, במיוחד לאנשים כמונו שעומדים בגלל שהרב דני מחנך אתכם, והוא לא ממציא את זה. אתם כולכם נולדתם לתוך מציאות כזאת, לכן אתם קונים את זה. זה המובן מאליו שלנו, שתשובה זה מאהבה ועבודת השם זה בשמחה, ואנחנו חיים בגאולה והמציאות היא שלמה, וצריך להסתכל באופטימיות, אבל אז אנחנו נהיים לפעמים אטומים מרוב התכוננות הזאת. נהיים אטומים סתם לצער שקיים בעולם. לצער, הקדוש ברוך הוא, השכינה עדיין לא נמצאת, בית המקדש חסר. פעם זה יהודי פשוט, שגר בשכנות אליי. יהודי פשוט. נסע לירושלים, מה יש בירושלים? מה יש בירושלים? מה אין בירושלים? אין בית מקדש. תודה שזה יעזר אותי סתם פשוט, ירושלים, אין בית מקדש. לא מדבר על מה שיש השבוע בירושלים. כשקוראים דברים כאלה, התגובה הראשונה היא לכאוב, לשבור את הלב. צריך להתאמן על זה, מה לשאול, להרגיש, ברגע שמתאמנים על זה, יש בפייסי צנא, הוא כותב הרבה, זה תפוס טרמפ על רגשות. מכירים את צורת העבודה שלו. אתה נכנס לשמחה, תפוס על זה, קודם כל תראה שיש לך רגש. אתה שמח, אתה דואג, אתה עצוב, קודם כל תראה שאתה לא אטום. שאתה לא כזה... לא שמח ועצור, קול כזה. רובן מתרגלים להיות כזה, להיות בחברה, הכל סבבה, הכל בסדר, אף פעם לא שמחים מדי, אף פעם לא עצובים מדי. שומרים על עצמנו, כי אם נפתח את הלב, מה יקרה? אולי נבכה. אמרו שאנחנו חלשים, המצב לא טוב, אולי נתרגש יותר מדי, נשמח יותר מדי, נאהב יותר מדי. תראו, רב שלוים, אתם שקוראים קצת רב שלוים על עץ, יורסת, אין לו בעיה, הוא יכול... לבכות באמצע הופעה, ואחרי זה לחבק מישהו, והלב שלו עובד. הוא מת מתקף לב, רב שלוים. כל הסיפור שלו היה הלב שלו. אז הרי, בן אדם חי, בן אדם רגיש, בוכה כשבוכים, שמח כששמחים, עצוב כל, שמח. הלב הנשבר מעורר אותו גם לאהוב, גם לשמוח, גם להיות איפה שאתה נמצא. זאת יסת סנא אומר, יש משהו עצוב, תתחבר למקום העצוב הזה, ומשם תתאבל על עצמך ועל השכינה, ותצטער ולבקש להתעלות. צריך להשקיע בזה זמן, בואו נראה קצת רבינו, בסדר? רבי נחמן, יש לנו זמן? בואו תראו קצת. דברים מוכרים של רבי נחמן ושיחות הר"ן. לב נשבר ועצבות אינו עניין אחד כלל, כי לב נשבר הוא בלב, אבל עצבות הוא בא מן התחול, ועצבות כשהוא מהתחול, היא סיטרא אחרא. והקדוש ברוך הוא שונא אותה, אבל לב נשבר היא חביב לפני השם יתברך, כי לב נשבר יקר מאוד מאוד בעיניו יתברך. והיה טוב שיהיה לו לב נשבר כל היום, אך אנשים כערככם יכולים לבוא מלב נשבר לעצבות. אבל כן צריכים לייחד איזה שעה ביום שיהיה לו לב נשבר, דהיינו להתבודד ולשבר ליבו לפניו יתברך כמובן במקום אחר. אבל שאר כל היום כולו יהיה רק בשמחה, ועל זה הזהיר אותנו כמה פעמים להתאמץ ולהתגבר שלא יהיה לנו לב נשבר רק איזה שעה ביום. ועצבות כלל לא, שאר היום יהיה בשמחה. שעה זה המון, אה? שעה ביום, שעה מתוך 23 שעות, 24 שעות, שעה להיות בלב נשבר. למה הוא כותב שעה? למה מיניהם? שעה, בוא נעשה כולה. לפחות שאנחנו אומרים וידוי, אז נגיד אותו בלב נשבר. לפני שאנחנו הולכים לישון, לקריאת שמע על המיטה, שנשבור את הלב, נסתכל על היום, ונראה מה היה היום הזה. זה לנו סיכום של היום. לקריאת שמע על המיטה, בן אדם צריך לעשות וידוי. כמו קריאת שמע על המיטה, כן? בן אדם על המיטה, מיטה בטף, כן? גם אומר וידוי לפני שהוא הולך לבית עולמו. שינה זה אחד מ-60 במיטה. אז בן אדם צריך לעשות וידוי. עכשיו וידוי, בשביל לעשות וידוי אמיתי צריך להתכוון. באמת. שבן אדם מתבייש, וכשאני פוגע במישהו, אם הפגיעה היא אמיתית ועמוקה, אז באמת יצא לך, מישהו יצא לו פעם שהוא נפגע באמת, או שהוא פגע במישהו באמת. באמת נשבר הלב, או שהוא נעלב, או שהוא העליב. אז באמת, אם עובדים נכון, אז צריך לבוא, ובלב נשבר לבקש מחילה. אני לא, יש את לפעמים שהבנים שלי, תלדים או תלמידים, מבקשים סליחה ככה, מה אתה אומר רגע, מה? לא סליח. לא סליח, לא, לא. סטייר סליחה. סטייר סליחה. אם אתה, על מה אתה מבקש סליחה? אם אתה באמת מבין שהיה משהו לא בסדר, אז זה לא נראה ככה. אתה זה בסדר, סליחה, לא, לא, לא. אם היה משהו לא בסדר, אתה אמור לבוא בלב תשבר, להתבייש, לבקש. להגיד לפחות, תראה, לא היה בסדר, דברתי לא יפה, אני מצטער, ושאני אראה שאתה באמת מצטער. תשהה במקום, תראה שאתה לא בסדר. אז אתה יודע שאתה חי, כי מה קורה? אתה אותם את עצמך מול הדבר הזה, אתה אומר, בסדר, לא נורא, פגעתי בשטויות. אז החיים נהיים זולים, החיים לא נהיים רציניים. עם כל הרשימה של הוידוי, אני מעביר אותה בלי לשבור אותה, אז אני אף פעם לא מייחס רצינות, לא לחטאים שלי, וגם לא לה, אז ממילא גם לא יהיה לי תנועה למצוות. חזקה זה. יש אנשים קיצוניים שכל עיסוק בהערה שלהם יכול לדכא אותם, אז הם צריכים תרופה אחרת, אבל רוב בני אדם, שעה ביום, זה בסדר, שעה ביום, אבל זמן לשבור את הלב. זמן, פרופורציות, זמן מסוים צריך להיות עם לב שלם, לב שבור.
איך הלב שעבור למשבר לא מוביל אותם לעצות כאילו? מה נותן לאחד
בעצם? אני רוצה, מישהו יכול לענות? מישהו זוכר שהיה בלב, בשבועיים, שלושה, בחודש האחרון, שהוא היה עם לב נשבר. בתפילה, בחיים, סתם שהיה לו לב שבור.
בתקופת יום כיפור.
זה הוביל אותך לעצבות?
הוביל אותך לעצבות, לא עובד.
אני גם אגיד לך שאלה, אתה
אומר. מה?
דווקא הייתי אומר, בוא נגיד ככה, באדם, גם זה מה שאני בא יעלות כל כך בראש שנה, שאתה מבקש מכוח הרבה סליחה, וכמו שאמרת, לא ב-SMS, אלא באמת, מה אני תכף, והכל דווקא זה הרגשה הכי, גם הכי נעילה, זה הרגשה הכי כאילו זרחה וכאילו הכי נקייה בעולם הכי תמרות מצרה עול, כאילו אתה מרגיש הכי טוב
כי מה? מה קורה שם? מה קורה ברגע הזה שאתה באמת הלב שבור, אתה בא למישהו, אתה מבקש ברגע? אני כבר לא יודע.
כי כן זיהית שיש פה, יש פה חיסרון. כאילו, זה כמו גם בהלכות תשובה, כי הדבר הראשון זה בידוד. מה הדבר הראשון שזה?
חרטה.
חרטה. אז אתה לא יכול להתחרט על משהו שאתה לא מבין שהוא לא בסדר. אז כשזה בא לנקודה, כאילו, שאתה מבין שזה משהו לא בסדר, אז בפעולה מיד אחרי זה לתקן את זה ולבקש שחרטה תרבי תפשט ואתה מרבה בזה, אתה עוד יותר נכנס לזה ואתה מבין כמה זה לא בסדר. אז יש פה כאילו דבר מסוים, לא משום דבר כאילו להעביר עליו משום.
התקדמת, באמת.
אלא באמת כי הוא
עשתה. מה קורה? זה הדחקה נוראית כל הזמן. אם הלב לא נשבר, אז הכל נשמר בפנים. לא באמת משהו זז. אם לא פותחים את הלב. כשהלב נשבר, אז אחרי זה אני מרגיש את זה במה הוא כותב. אחר לב נשבר, בא שמחה. וזה סימן, אם היה לב נשבר, כשבא אחר כך שמחה. קודם כל אני יודע שאני חי, שיש משהו לא טוב, אז אני בוכה. מי ש... סתם, קדוש ברוך הוא ברא דמעות בעולם, כמו שהוא ברא ידיים ורגליים. יש איבר כזה בגוף, יש לבן אדם עיניים, העיניים מורידות דמעות. זה לא רק בשביל הבצל. זה בשביל... זה איבר שיש לו תפקיד. שהוא יכול לבטא את עומק הצער שיש בעולם, את החיסרון. אז אני יודע שאני חי, שאני מגיב למציאות, שאני לא אטום. יש תיאור נפלא. של הרב לאו בספר אל תשלח ידך אל הנער. הוא מספר שהם ישבו באוקאי, זה היה כפר של כל העקורים של יתומי בוכנוולד בצרפת, וישבו שם בדרך לשיקום והגיעה איזה גברת ציפורה אחת שהייתה אחראית עליהם, נמצאה מהסוכנות או משהו, והגיעה נציגים, תורמים מאיזה מקום שבאו ל... זה הצבן אותם מאוד, כי כולם אהבו להצטלם ליד יתומי בוכנוולד. ואף אחד מאלה שבאו לתרום לא עשה שום דבר שנה לפני שבאמת היו צריכים אותו. כל המדינות באירופה שיכלו לעשות משהו עם ה... זה לא עשו. עכשיו כולם באים אחרי המלחמה ומתרגזו מאוד. ואז היה איזה אחד, זה היה מנהיג של החבורה שלהם, אמר שהם לא רוצים שהם יבואו, והיא ביקשה מאוד, ולא היה נעים להם ממנה, כי אותה הם מאוד אהבו. אז לא היה נעים להם ממנה שהם יעשו ברוגז כזה. הם בסופו של דבר מחזיקים את הכפר והיא צריכה את התרומות שלהם. אבל מצד שני הכעס שלהם היה גדול מאוד. אז הם התארגנו כולם להיות שם על השבט ולהוריד את הראש. הם לא, כאילו לא שומעים אותם. והאלה שם שדיברו, יש תמונה שמנציחה את זה שבא בן אדם ונועם, ו-500 ילדים יושבים, אף אחד כאילו לא מסתכל עליו, לא מקשיב. ואז הוא מתאר שהגיע איזה מישהו אחר לדבר, מישהו יהודי עלה, הוא עלה ותפס את הרמקול, ואז הוא אמר, קינדר, תיירי קינדר, ילדים, ילדים מתוקים, בקול רועד כזה של אהבה גדולה לאחד היהודי. אומר, אז בלי שהם תכננו מראש, כולם רימו את הראשים שלהם והתחילו לבכות. בפת אחת פתאום התפרס בכי ענק בכפר. התפרס זה מאוד 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 חזק, חוויה שתיהרה כאילו. לא בכינו, חמש שנים לא בכינו. והבכי הזה פתאום בכי על הבית שנחרב, ועל ההורים, ועל האחים, ועל כל מה שהיה לנו ונעלם, שפתאום התחלנו לבכות. אז אחרי חמש שנים כאלה, שאנשים שהסתובבו, שהם הסתובבו, פתאום השתחרר להם משהו, הם יכלו כאילו... וזה שמח אותי. ראיתי בטוח שאחרי כל מה שעברתי, אני כבר לא אהיה בן אדם. אז זהו, אם אני עברתי את כל מה שעברתי במחנות, איבדתי את התערוכים ואת המשפחה, ואני לא מסוגל לבכות, אז כבר אין לי לב. אז התחושה כאילו שאני הולך פה כמו מת בעולם הזה, כי אני כבר לא מסוגל להגיב למה שקורה בעולם. זה היה רגע גואל מבחינתי. זה היה רגע שהרגשתי שאני חוזר לחיים. החוויה הזאת שאני בוחר, חוויה שיש חיים, שהעולם הזה, שהלב שלי עוד עובד, שהלב שלי הוא לב בשר, הוא לא לב אבן. אני יודע כאילו להתרגש, לבכות, להזדהות עם המקום הקשה. ואז מילא, אחרי זה, כמו שאתה מתאר, ביום כיפור, אני יודע שיש לי עוד כוחות של חיים, יש לי לב. זה רק פותח, זה רק מדרבן, זה רק... בדיוק הפוך, התחושה היא שבן אדם מפחד הוא סוגר את הלב שלו, הוא לא מוכן ללכת למקומות החלשים שלו, הוא לא מוכן להודות בזה, להסתכל עין בעין במקומות החלשים שלו. מה קורה שבן אדם הולך לפסיכולוג, הולך לטיפול? אז הפסיכולוג פותח לו את המקומות שהוא סוגר אותם כבר הרבה שנים, שהוא כל הזמן במערכות הגנה, הוא סוגר וסוגר וסוגר ומדחיק, ולא מוכן להודות בזה שיש לו בעיה חברתית, שיש לו בעיה עם ההורים שלו, שיש לו חוסר ביטחון עצמי, כל המקומות החלשים שלו הוא לא מוכן להודות בהם, אז הוא סוגר ומשחק אותה כל הזמן. אני חושב שהעולם ימשיך לחיות, כי אם הוא חס וחלילה יפתח את זה, מי יודע מה יקרה? הוא יבכה והוא יתייאש והוא לא, אז הוא מתקדם כל הזמן וזה נדחק. ואז המטפל פשוט מלמד אותו לפתוח את זה ולדעת את זה ולכאוב את זה. והשלב הזה הוא אחר כך הוא יכול, יש לו, הוא מרגיש שהוא קיבל מתנה, קיבל את החיים בחזרה. עכשיו יש לו רצון לעשות משהו עם זה, להוביל את זה לאיזה מקום. אז רגע כזה ביום, שעה מתוך 24, 10 דקות. אבל לדעת, להיכנס לזה, לדעת שהחיים שלנו קשורים בדמעות שלנו. מי שאין לו דמעות, מי שלא בוחר, מי שלא מצטער, זה כל הדיבורים על השמחה הם לא כנים. הם לא נובעים מהעומק של החיים. ואין תשובה בלי כאב. אין תפילה בלי חיסרון. זה פשוט מאוד. יש לי בדודה 43 של הנשואה. יש שכנה שיכולה. זה סיפורים כבר עכשיו שאני בתוך המצב רוח הזה, אז הם באים ומתאספים אליי כל הצרות. ואני יודע שזה קיים בעולם. ואני מסוגל עכשיו גם להצטער, גם על המקום שבו אני נמצא. לבכות ולהצטער ולהתוודות, באמת. צריך ליצור את המצב רוח הזה, את המצב נפש הזה. רבי נחמן מציע להתבודד שעה ביום, 10 דקות ביום, ללכת לבקש על הדברים הקשים. אני חושב שיותר חשוב מזה הוא קודם כל לשבור את הלב, קודם כל לשים לב לחסרונות. אחרי זה, אחרי שאתה חי, אתה מסוגל להיות במקום כזה, אז אתה מסוגל גם לדבר על החסרונות שלך ולהתחנן על המקום שבו אתה נמצא ובו השכינה נמצאת, בו לאן אתה היית רוצה להיות במקום יותר טוב, אז יש סיכוי שמשהו יזוז. סיכוי שמשהו יזוז. לא לנגב כל כך מהר את הדמעות. אם שלוים עליה אומר, תפילות אבות תקנו. מה זה תפילות אבות תקנו? יש איזה כמה ג'אנר של וורטים. מה זה תפילות אבות תקנו? משום שאומר, תפילות אבות תקנו. ראיתי כמה אנשים שלא, בחיים שלהם לא ראו בית כנסת בעשר שנים האחרונות, אבל כשאבא שלהם נפטר, אז הם מגיעים 3 פעמים ביום לתפילה, יש להם קדיש, הם צריכים להגיד, זה תפילות אבות תקנו. אבל שלהם עלי אומר, שזוג הורים שהילד בוכה, תינוק בוכה. אז מה, אז יש הורים ש... עושים איזה תרגיל פנימי על עצמם של התגברות ונותנים לילד שבוע וחצי, שבועיים לבכות, ואז הוא מתרגל לזה שלא צריך לבכות. אז הוא, ואז החיים שלהם יותר רגועים, שלא יותר רגוע, לא, תינוק לא צריך לצרוח. יש לי איזה מישהו שאני מכיר שככה זה היה. הילדים הראשונים שלו, שעוד היה צעיר ולב קשוח. אבל בשלום עלי, תפילות אבות תקנו, הילד בוכה. מה קורה? משפחה נורמלית, שתיים בלילה הילד בוכה.
אבא קם.
אז מה הילד לומד? ילד לומד שאם בוכים, אז אבא מגיע. מישהו מקשיב לך שאתה בוכה. זה תפילות אבות תקנו. האבות שקמים בשתיים בלילה וילד שבוכה, הילד בתת מודע שלו יודע שבוכים זה עוזר. זה תגובה פשוטה. הייתי, 8 שנים הייתי רם במקור חיים. אז הרב דוב, ראש הישיבה, חינך אותנו, את המחנכים, את הבחור בא לבקש שחרור, רוצה ללכת הביתה. לא תמיד אפשר. מה יעזור? מה לשכנע אותה? חייב, הקורונרית ביקשה, וזה, ותעולה חשובה, והוא חייב מחר ללכת, וזה קריט, מה? יצאת, אני אפשר לצאת. מהר אני יכול לשכנע אותך, אני חייב. מה אם תבכה, זה יעזור. תתחנן, תבכה, זה יעזור. אני רוצה לחנך אותך לבכות. זה אמיתי, זה גם אמיתי בעומק הרצון שלך, אבל זה גם לדעת שבאמת שיש אנשים בוכים, שאנשים, אז יש מי שמקשיב, אז יש צער אמיתי, אז כנראה זה חשוב. זה היורצייט של רחל אימנו, שהיא בוכה, אנחנו גם צריכים לדעת לבכות. באמת זה לא סותר, אני אומר כאילו שהגאולה השלמה שלנו פה, תלמידי הרב קוק, זה כנדע גם את הצער ואת הבכי ואת החיסרון, זה סיכוי ש... יש סיכוי לתשובה. שעה ביום, חברים, שעה ביום, ננסה את זה שבוע הבא, אני באמת חושב, צריך לנסות לתגל את זה. איך אנחנו... אה? תיקון חצות, חצות ב-11:30. אה? תיקון רחל לא אומרים בשמיטה. כאילו אין תיקון ב...
אתה שולט, אה?
מה, יש לך מניעה אתה עושה בשביל שבת שלום.
שלום.